בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
אהלן, כאן אלעד שמחיוף. אנחנו מתקרבים לאוקטובר, עוד רגע נגיע ואחד ביום תחזור עם פרקים חדשים, ואם גם לכם זה מרגיש כמו מסע שאינו נגמר, אז אנחנו כאן כדי לתת מעט פרופורציות. ממשיכים לחזור לכמה מהפרקים שאנחנו ואתם אהבתם במיוחד, והפעם על פסגת העולם, המסע של דניאל וולפסון אל הנקודה הכי גבוהה של ההר הכי גבוה, הר האברסט. אז מאז שהפרק הזה שודר ב-20 ביוני, דניאל הספיקה לטפס על עוד הר, הקזבק שבקפקז. הוא לא גבוה, היא אומרת, רק 5,100 מטרים. היא כבר מתכננת את המסע הבא שלה לאנטרקטיקה, בדרך לכבוש את כל 7 הפסגות הגבוהות בעולם. אז לטובת מי שפספס או מי שרוצה לטפס איתנו שוב, הנה המסע של דניאל אל פסגת האברסט. האזנה נעימה.
אני זוכרת את הרגע בבירות. כשאני עולה לפסגה, המוח שלי מבין שאני על גג העולם. זו תחושה אלוהית. לא בכיתי, לא שמחתי, לא הייתה לי תחושה וואו, איזה גיבורה אני, וואו מה עשיתי. רק המחשבה היחידה שהייתה לי בראש, אני חייבת לרדת למטה. כי 50 מטר לפני שעולים לפסגה, יש גם גופה.
דניאל עורכת דין, בת 43, דיברנו איתה כשהיא במלון בקטמנדו.
היי, שלום, שלום.
זמן קצר אחרי שירדה מההר הכי מפורסם והכי גבוה בעולם.
בשמחה רבה, תשאלו חופשי, כל מה שאתם רוצים, גם שאלות קשות, אני אשמח לענות מה שאני יכולה.
היא טיפוס, מלאת אנרגיה, לוקחת פיקוד, הטריפה את העובדים במלון כדי שהשיחה איתנו תתנהל בלי הפרעות, וכן, לפעמים איכות הקו מעט משובשת, בזה היא לא יכולה הייתה לשלוט, בכל זאת היא בקצה השני של העולם. זה סיפור על האדם ועל הטבע, על דרך למקום מדהים ביופיו, שמלאה בקושי, בחולי ובמוות. זה סיפור על אישה, שעם הרבה רצון והרבה אמונה, הצליחה להתגבר על הר של מכשולים בדרך לחלום, לפסגה. הסיפור של דניאל עם האברסט מתחיל בכלל בחדר ניתוח עלוב בבית חולים ציבורי, בבולגריה. שם לפני 10 שנים היא חשבה בפעם הראשונה על הרעיון לטפס על ההר הכי גבוה בעולם.
נסעתי עם הבן שלי, איתו ועם חברים, ביום השני קופשצקי, שברתי עצם ירך. ככה נשברה והיו צריכים לאשר אותה, ואז לשים פלטינה בתוך הרגל למעלה מהעקוז עד הברך. עברתי ניתוח בבולגריה ובתנאים פרה-היסטוריים, תנאים של פעם.
איך מתוששים מכזה דבר? כי אני מניח שבפציעה מהסוג הזה היה חשש אמיתי, יותר מחשש אפילו, שהחיים שלך לא יראו אותו דבר אחרי התאונה.
קודם כל אמרו בבולגריה שיכולת נצטרך לטפל ברגל ואפילו לקטוע. הם ראו את התאונה הזו, הם אמרו, את לא תוכלי ללכת. אחרי זה אמרו, תוכלי ללכת צולעת. אחרי זה אמרו, עם קביים. אחרי זה כבר השפיזו אותי בתל השומר, וכבר שיקום עברתי ופיזיותרפיה. לקח המון זמן, והרופאים אמרו לי, תקשיבי, יש צליעה, יהיה קיצור רגל, את תוכלי ללכת או עם מקל עם קביים, אם תוכלי ללכת טוב, לא בטוח, לרוץ תשכחי, וכמובן כל הספורט אחר תשכחי. כל כך התביישתי, כי לא יכולתי לקבל את זה, שאני נכה, ומשהו לא 100% אצלי. לא יכולתי. אפילו בזוגיות, כשידעתי שיש לי צלקת ומישהו יראה את הצלקת, התביישתי. התביישתי, אמרתי, יש לי צלקת על הרגל, וכבר כל הזמן כיסיתי והכבאתי. לא הרגשתי טוב עם זה, לא יכולתי לקבל את זה. אמרתי, אני עוד אראה לכולם, אני עוד אטפס אברסט. ידעתי גיאוגרפית שיש הר הכי גבוה אברסט. מעבר לזה, אפילו לא ידעתי, אני מתבייש להגיד, ולא ידעתי מה הגובה שלו, ואיפה הוא נמצא אפילו. הרי הייתי צריכה לייחס במשהו, איזשהו חלום, משהו. וככה זה התחיל. כנראה כשמוצאים משהו החוצה, היקום מזמן את זה.
בנפל לטיבט, בחלק המזרחי של הרי ההימלאיה, ניצב לו הר שהפך לשם נרדף כשרוצים לתאר משימה בלתי אפשרית. ההר הגבוה בעולם עם פסגה של 8,848 מטר. פחות מ-6,000 בני אדם הצליחו להפיל הפסגה, 5 מהם גברים ישראלים, ויש גם אחת, דניאל. הישראלית הראשונה והיחידה. אבל בחלק הזה של הסיפור, דניאל עוד מתאוששת מתאונת הסקי, ואחרי חודשים ארוכים של פיזיותרפיה וטיפולים, היא הצטרפה לקבוצת הליכה, ומשם הגבירה את הקצב.
נרשמתי לקבוצת ריצה, ועשיתי לאט לאט חצי מרתון, 10 קילומטר ומרתונים, ואחרי זה גם גיליתי קבוצת טריאטלון, ואמרתי למה לא לשחות וגם לרכב וגם לרוץ, ולאט לאט, כמובן אני עושה הכל קצב איתי שלי, וכמובן אני לא ספורטאית על, ואני, אבל עצם זה שיש לי מסגרות ואני מתאמנת, ויש לי איזשהו יעדים, זה תמיד החזיק אותי, ולא לשכוח, כי אני יש לי גם, אני עורך הדין במקצועי, יש לי משרד, אז כל זה קורה לי כל אורך הדרך של העבודה וחיים רגילים.
בכל הזמן הזה, האברסט עדיין שם בראש?
כל הזמן, אמרתי, אני מתאמנת ורצה בשביל אברסט. כל הזמן בראש שלי. אמרתי, זה כמובן, מרתון וטריאטלון, זה, אני אוהבת את זה, אבל כל הזמן אמרתי, אני חייבת להתאמן, להיות במסגרת, על מנת להגיע לאברסט. כל הזמן, אבל כל כך התביישתי להגיד אפילו לעצמי, שאני מסוגלת לעשות אברסט, אפילו הבן שלי, בן שלי בן 22, אני אמרתי, הוא אמר לי, אמא, את השתגעת? מה את מדברת שטויות? אין לך מה לעשות בחיים? הוא אומר, אתה יודע מה הוא אמר לי? הוא אמר לי, לקי, תמצאי זוגיות, עדיף, להשתתי לטפס על האברסט. עכשיו, הסביבה בכלל אמרו, את רולולולו, את קצת, מה, איזה אברסט? כאילו, את, היום מסתכלים עליי, אומרים לי, חיה בסרט, לא, היא קצת לא נורמלית.
את הדרך שלה במעלה ההר, דניאל עשתה לאט ובהדרגה. בהתחלה, טיפוס תיאורטי. קראה ספרים, מאמרים, דיברה עם מטפסים אחרים, אחר כך לקחה כמה קורסים, ואז כשהרגישה מוכנה, עברה מהתיאוריה לפרקטיקה.
לפני כמה 7 שנים פעם ראשונה יצאתי למסע הרים, ואז כולם הרגישו לא טוב, כולם חלו, כולם קיבלו מחלת גבעים, ואני, ככל שאנחנו עולים יותר בגובה, אני מרגישה יותר טוב. הבנתי שמשהו קורה לי בגוף, ואני פורחת שם. פתאום הרגשתי, כמו שאמרתי לך, שאני כל הזמן הרגשתי נכה, והייתי מסתירה את זה, שם הרגשתי שאני, וואו, מקום ראשון, אני לידר, אני מרגישה שם הכי נוח לי שם.
הטיפוס על הרים אולי הוביל לדניאל להבין שהיא פורחת בגובה, אבל עם כל הכבוד, יש טיפוס הרים ויש את האברסט.
החלום לאברסט בעצם אמיתי כבר התחיל לרקום גידים, כמו שאומרים, זה קרה לפני 3 שנים, יצאתי לטיפוס הר עם משלחת רוסית לדרום אמריקה, ובמשלחת הזו יושבים אנשים שעשו אברסט. אתה יושב עם בן אדם, והוא אומר, אני עשיתי אברסט לפני 2 שנים, השני אומר, אני עשיתי אברסט לפני 1 שנה, ואני אומרת לעצמי, רגע, אני רואה, אנחנו הולכים באותו קצב, אנחנו מרגישים אותו דבר, והם עשו אברסט. ואז התחלתי לדבר עם הראש משלחת, אלכסנדר אברמוב, והוא בעצמו היה 10 פעמים על אברסט. אמרתי, זה כנראה אפשרי. ואז אמרתי, אברמוב, איך עושים? אמרתי, רשמי. אמרתי, אני מוכנה? הוא אומר, אף פעם לא מוכנים. תעשי עוד 2 ערים מעל גובה 7, ותרשמי. אמרתי, אבל אני אוכל? הוא אומר, אי אפשר לדעת, אבל תרשמי. תגיד שאת נרשמת, נשלח לך תפסים, תשלמי מקדמה, ונתחיל להתארגן. וככה זה היה.
את מרשה לי לשאול שאלה מאוד ישראלית, כמה זה עלה?
חד משמעי. אני גם לא מסתירה, זה עלה $65,000. כמובן אני לא מדברת על הציוד, הציוד שלי, שכל זה לפחות עוד כמה אלפי דולרים, כמובן מה החליפה, מגף טיפוס, על כל הציוד מסביב, וכמובן כל המסעות שקדמו לכך. זה המון כסף, אני לא מזלזלת בכסף חס וחלילה, אני עובדת מאוד קשה, וזה נכון, שזה כסף ש... יכלו ללכת למקומות אחרים ולדברים אחרים, ותמיד יכולתי להשתדרג ברכב הכי טוב, או להחליף דירה, אבל אני אומרת לך, להיות שם בקוסמוס, זה שווה כל דולר.
ומתי הגעת לנפאל?
ב-10 לאפריל אני נוחתת בקטמנדו, חבר'ה מהמשלחת כבר הגיעו בבוקר, אני הגעתי ב-6 בערב, אנחנו נפגשים במלון, עכשיו היינו במשלחת 12 איש, היה לנו יום אחד למלון להתארגנות, וטסנו במסוק ללוקלה, זה תעופה שהוא בגובה 2800, וממקום הזה מתחילים כל יום להתקדם לבייסקמפ.
כלומר, אתם טסים במסוק עד נקודת ההתחלה, שהיא בעצמה צריך לומר די גבוהה, כן? ומשם אתם פשוט מתחילים לטפס ברגל? ככה זה עובד?
עד הבייסקמפ זה טרק. זה סלעים, טיפוס תלול, אתה אפילו עושה את זה עם מגפיים, עם נעלי טרק, ככל שאתה עולה יותר בגובה, יותר קר, אבל עדיין עד הבייסקם, עד גובה 4,900, 5,000 כמעט, יש גסטהאוס. אתה ישן בגסטהאוס, לא באוהלים עדיין. ומבייסקם אתה כבר מתחיל לישון באוהלים.
באמצע הדרך, קצת יותר מ-5,000 מטר למעלה, נמצא הבייסקמפ. והשם בעצמו בעצם כבר די אומר הכל. זה היה הבסיס, הבית. הבייסקמפ הוא המקום שבו מתמקמים, מאפסנים את הציוד. הוא המקום שממנו יוצאים אל הקמפס, המחנות הגבוהים יותר, והוא גם המקום שאליו חוזרים. אחר כך, דניאל והמשלחת שלה בילו על ההר 1.5 חודש. זה הזמן שלוקח להתמקם, להתאקלם, להרגיל את הגוף או לטפס. ואת רוב הזמן הזה הם בילו בבית על ההר, בבייסקמפ.
עיר שלמה, יש שם אויל מטבח, יש שם אויל קומיוניקיישן, תקשורת, יש שם אויל, אפילו בנו לנו אויל בר, ואתה מגיע לשם, חיכו לנו כמובן עם הוגה, ומוזיקה שמו לנו, חיים נורמליים, ישנה טוב, אני אוכלת טוב, יש לי תיאבון, אני מרגישה טוב, זה הכי חשוב, מנטלית ונפשית, אני שמחה, קוראת ספרים, משחקים קלפים, משחקים שש בש, הכל סבבה, יש לנו אפילו בר, אז לפעמים שותים בירה, לפעמים שותים יין, אתה יודע, חיים, חיים סבבה.
ומי שמתלווה לדניאל, מי שצמוד אליה, ואחר כך גם יהיה קשור אליה בחבל, הוא המלווה המקומי, משבט השרפות. כל מטפס מלווה במה שזכה לכינוי שרפה. אדם שבעצם מטפס איתו ונושא את הציוד עליו.
שרפות זה שבט נפאלי שגר בערים. שבט נפאלי הזה מסוגל ללוות, והוא זה שמלווה בכל הטיפוסים. זה שבט מיוחד שהם מילדות הם גרים בגובה, ומילדות הם מתעסקים בזה. הם עושים, הם מביאים את כל הציוד לשם, הם סוחבים את כל הקמפים למעלה, הם סוחבים את אוכל, הם מלווים את הלקוחות לפסגה, הם סוחבים את החמצן. זאת אומרת, הם נמצאים שם כל הזמן ועושים את כל העבודה. בלעדיהם לא יכול היה לקרות טיפוס. לאט לאט חברי משלחת מתחילים להיות חולים. אז לאט לאט אנחנו מדללים אותנו, אתה מבין? כל פעם אחד לא מרגיש טוב, עושים לו אבקואשן, עושים לו חילוץ, מחזירים אותו לקטמנדו. לאט לאט זה קורה. זה תחושה לא נעימה, כי פתאום אתה מתחבר עם אנשים, אתה נמצא עם אנשים, אנחנו כמו משפחה, ופתאום אנשים נעלמים.
טוב, זה די ברור, אני מניח שהגוף משתגע בתנאים האלה, אבל איך בכל זאת דואגים שאפשר יהיה לתפקד פיזית?
ככל שאתה עולה יותר לגובה, יש לך פחות חמצן. זאת אומרת, באר אברסט עצמו, כשאני עמדתי שם, סך הכל היה באוויר 20% חמצן. עכשיו, איך הגוף מתאקלם? הרי גוף לא יודע. אז מה שעושים, תופרים את ההר. הגענו לבייסקם, נחנו יומיים, ואמרו לנו, אנחנו יוצאים לקמפ אחד. קמפ אחד זה 600. הבייסקם נמצא בגובה של 5,350. ישנים בקמפ אחד, כי מתי מתאקלמים? בשינה. כי אתה עולה לגובה, אתה ישן, ואז אתה יורד. וככה אתה מתאקלם. עלינו לקמפ אחד, לקח חצי יום לעלות לקמפ אחד, למחרת ירדנו בבוקר לבייסקם, יום אחרי זה מנוחה. אחרי זה אומרים, אוקיי, מזג אוויר טוב, עולים לקמפ 2. עלינו לקמפ 2, ישנו לילה ויורדים למטה. ואחרי זה קמפ 3, וככה תופרים את ההר. כל פעם אתה תופר, ישן, יורד. תופר, ישן, יורד. זאת ההתאקלמות. רק ככה הגוף יודע להתאקלם. הוא מבין שמשהו עובר עליו, הוא מבין שיש לו פחות חמצן, ויש לו פחות כדוריות אדומות, וככה הוא יודע להתאקלם.
דניאל, כמה זמן עליתם וירדתם ככה כדי להתאקלם על ההר?
אנחנו הגענו לבייסקם ב-20 לאפריל, ועשינו את הקלימות הזו עד 14-15 למאי.
כמעט חודש.
כמעט חודש, כן. התקלימות היא עד קמפ 3, עד גובה 7-300. כי עד גובה 7-300 אתה עוד לא משתמש בחמצן, אבל מגובה 7.5 אתה כבר עם חמצן.
ומה אחר כך?
סיימנו את הקלימות, ואז קובעים יום לפסגה. אבל מה קרה השנה? השנה הכל השתבש. לא היה מזג אוויר טוב, לא היה יום לפסגה, ואנחנו לא יודעים מה לעשות. והולך להיות סופה. חוזרים לבייסקמפ, אין תאריך. אברהם אומר, אוקיי, בואו נצא. כשנהיה בקמפ 2, אנחנו נראה בעין את המזג אוויר. ב-4 בבוקר, יצאנו לקמפ 2, ואז אמרנו, מתקדמים לפסגה. הגענו לקמפ 2, בקמפ 2, שלג סופה, אי אפשר לצאת. אני חליתי בקמפ 2, קמפ 2 זה גובה 7-6.5. ואני חליתי, אתה יודע, הגוף שלי כבר נחלש. ושם היה משבר גדול, הכי גדול שהיה לי במהלך המסע הזה.
כבר יום חמישי, בגובה 6-400. לא ישנים טוב, לא אוכלים טוב. אני לא ישנה טוב כבר 3 לילות. השול הורג אותי. כבר אוכל לא נכנס. אין תאבון בכלל. אפילו קשה לדבר.
אז זהו, שמאוד ברור מהסרטונים שצילמת באברסט, ואפשר גם ממש לשמוע את זה, שאת במצב לא משהו. מה קרה?
קיבלתי דלקת גרון ושאול. עכשיו, עם דלקת גרון ושאול, אני נחנקת בגובה 6.5, ישבנו 6 ימים לחכות למזג אוויר. זה לא נורמלי לשבת בגובה הזה, כי הגוף לא יכול להבריא בגובה הזה. צריך רק לרדת בשביל להבריא, ולרדת כמה שיותר למטה. ואני נחנקת, אני כבר לא אוכלת, וזה פעם ראשונה שבכיתי בכלל.
נסה לישון, אני לא מצליחה לישון. יש לי הזיות. מפחיד. 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 הגוף נקלש כל הזמן.
ושם אני באוהל יושבת עם עצמי, ואני בוכה, ואני מקליטה את עצמי, ואני אומרת, מה אני עושה? אני לא ישנה בלילה, אוכל לא נכנס, אני לא מצליחה כמובן להירדם, לא מצליחה לשתות, אני נחנקת מהשאול, הגרון, ומה אני עושה? עכשיו, אני גם מפחדת להגיד, יש לנו רופא במשלחת, מפחדת להגיד שכל כך רע לי, כי אני אומרת, אני אגיד כזה דבר, הוא יגיד, את פסולה, לכי למטה.
וברגע הזה שאת חולה, את כבר אומרת לעצמך, זהו, אני לפסגה של האברסט לא אגיע, היו מחשבות כאלה?
לא היו מחשבות של זהו, אמרתי, אני עד הסוף פה עד שלא יזרקו אותי, כי אתה יודע, זה לא תמיד הכל תלוי בי, כי יכול להיות שגם יזרקו אותי, כי אף אחד לא רוצה לקחת סיכון שיקרה לי משהו. ואני כבר מתכננת בראש איך אני עושה טיפוס שנה הבא. אני, אתה יודע, כל התרופות שהיו לי לקחתי כמובן, וכל מה שיכולתי לקחת, אבל מה אני יכולה לקחת? הגוף לא מבריא. ואז אברמוב אומר, כשיש משלחות שהולכות עוד יומיים לפסגה, אנחנו ננסה להפיל לפסגה, הוא אומר, הולכים לקמפ 3, למחרת. הוא אומר לי את זה, אני אתה יודע, אני אומרת, מה אני עושה? איזה טיפוס 90 מעלות, ואני כבר מבינה שיהיה לי קשה מאוד. ואברהם אומר לי, תתקשרי לבן שלך. אמרתי, אני לא רוצה שהבן שלי ישמע אפילו אותי במצב הזה, כמו שאני מצאת, הוא אומר, תתקשרי. ואז נעזרתי אומץ, אמרתי, אני אתקשר לאריאל, אריאל, בן שלי, בן 22. אני מתקשרת מהמכשיר לבני, זה בדיוק הייתה שיחה של דקה. הוא אמר לי משפט, הוא אמר לי, אמא, אני אוהב אותך, תעשי מה שאת צריכה לעשות ותחזרי מהר הביתה. ואני אומרת לך, המילים אלה, זה פשוט נתן לי כוחות על. הגענו לקמפ 3, גובה 7300.
קמפ 3, 7300, הכין עם אוכל, אין לי קול, אבל הגרון, אבל הכל בסדר, גרון כואב, אבל אני לא מוותרת, אלך לקמפ 4 מחר, ומחרותיים.
ישנו שם לילה, ולמחרת כבר היה מתוכנן לצאת לקמפ 4. קמפ 4 זה בגובה 8. גובה 8 זה כבר דס זון, זה אזור מוות. הגענו לקמפ 4 בשעה 8 בערב, והוחלט שב-11 בערב אנחנו יוצאים לפסגה. זאת אומרת, אתה לא, אין לך זמן, אתה לא יכול לנוח. עכשיו אתה בא, יושב קצת באויל, שותה תה, שמאפשרים מהשלג, הרי איך עושים מים, מאפשרים קצת מהשלג ויש את הגזיות, שותה תה קצת מה שאפשר, אתה לא אוכל בגבעים האלה, אין לך תאבון, אין לך כלום. אני כבר לא אכלתי אולי 10 ימים לפני זה, כי אתה יודע, שתיתי תה, כמה שיכולתי להכניס אוכל, אבל האוכל לא נכנס, ו-11 בערב יוצאים לפסגה.
אנחנו פה 6 אנשים, זה מי שנשארנו. אני מנסה להתכנס למחר. מפחיד, מפחיד אותי מאוד. תאכלו להצלחה. אני מאחלת לעצמי בהצלחה, רוצה להגיע לפסגה ולרדת בשלום. אוהבת את כולם, אוהבת מתגעגעת לבן שלי, משפחה שלי, למדינת ישראל.
חסות אחת וממש מיד חוזרים. דניאל, אנחנו בשלב שבו החלטת לעשות את הדרך לפסגה, וזו לחלוטין החלטה שלך, כי יתר החברים במשלחת נשארו בקמפ. ואחרי כל מה שעברת, המחלה וחוסר שינה ובלי אוכל, כשאת עושה את הדרך לעבר הפסגה, מה התחושות?
אנשים אומרים שכשאני יצאתי לפסגה, היה לי עיני זכוכית, ואני לא ראיתי אף אחד. 10:37 בערב בלילה, הייתי מוכנה, כל המשלחת עוד מתארגנת, לוקח זמן, -40, ואני אומרת לאברהמוב, אני יוצאת. הוא אומר, תצאי, ורק הבנתי שכל צעד שאני עושה, מקדם אותי לפסגה. שכחתי מכאבי גרון, שכחתי משאול, שכחתי מהכל. הייתי כמו חייל שמתקדם לעבר הפסגה.
ואת הקטע הזה, את הדרך למעלה, את עושה לבד?
שרפה קשור אליי, אני הולכת ראשונה, הוא הולך בקצב שלי, ואנחנו הולכים. ורוח ושלג, יצאנו ב-55 קמ"ש לקילומטר הרוחות שהיו שיצאנו לפסגה, ולתוך העיניים, ואני הולכת עם המסכת גוגלס, וכל הזמן השלג נכנס. כמובן בדרך מחליפים בלוני חמצן, כי החמצן מספיק ל-5 שעות.
תתארי לי את הדרך לשם, אני רוצה לדעת הכל. איך זה מרגיש, איך זה נראה.
4:45 של אי זריחה, תמיד לפני הזריחה יש המון המון רוח, וכשיש זריחה, שקט. פתאום נהיה שקט, הרוח מפסיקה, האור מתחיל לעלות, שמש, ואת רואה את פסגת אברסט, לפניך אתה בגובה 8.5, נשאר עוד 400 ומש מטר להגיע לפסגה, ואת רואה את הפסגה לפניך, ויש תור. יש שם לקראת גובה 8.5, יש תור של אנשים, לבושים בחליפות, ואתה מרגיש שיש לך תור, תור למוות.
מה זאת אומרת?
קודם כל יש גופות לאורך כל המסלול. מגובה 8 כבר לא מורידים גופות. זאת אומרת, כל מי שלצערי הרב נהרג שם, או לא מצליח להגיע למטה, משאירים את הגופה על ההר. ו-50 מטר לפני שוכב גבר, לבוש בחליפת טיפוס, כמו שיש לי, נעלי פסגה, כפפות, תרמיל, ואפילו בתוך התרמיל חמצן, והוא קשור בחבל. וככה, 50 מטר לפני פסגה, זאת התחושה שאני עולה. עכשיו, תבין אלעד, אני עוברת מעליו. זה מקום מאוד מאוד צר, תלול, והוא שוכב שם קשור. עכשיו, אני שמעתי על זה, לא שאני באתי ולא ידעתי מה קורה באברסט, אבל לא חשבתי שזה יהיה כל כך, שאני צריכה לעבור מעליו ולהגיע לפסגה.
אז זהו, שכאן חשוב להגיד משהו. כי על פי הערכות, יותר מ-300 מטפסים מתו על גבי האברסט, מעל גובה 8,000 מטר, לא מפנים גופות, ולכן זה נקרא ה-dead zone. יש מי שחושב שבערך 100 גופות של מטפסים שלא שרדו, עדיין נמצאות על ההר. אנשים שבדרך למעלה או בדרך למטה, איבדו את הספקת החמצן, ופשוט הפסיקו לנשום.
אני לא יכולה לתאר לך, זה מראה הזוי, פרדוקסלי. פרדוקס שאתה אומר, זה בית קברות לגופות, וזה הכל עניין של חיים ומוות, של דקות. אין לך מספיק חמצן, יכול לקרות לך משהו. ואגב, תרשום צ'ק של $1,000,000, אף אחד לא ייתן לך חמצן שלו. אף אחד לא ייתן לך טיפת חמצן שלו. ואתה מבין, עומדים שם אנשים שחלמו על אברסט, אני אראה לך תמונה, זה פשוט תמונה הזויה שאתה אומר, יש תור, אתה עומד בתור, ואתה לא יודע מה יכול לקרות לך.
דניאל, ואם תרשי לי בפעם השנייה בשיחה שלנו, לשאול אותך שאלה מאוד ישראלית, את עומדת בתור, רגע לפני הפסגה. את לא עוקפת?
אי אפשר לעקוף. הייתה שם משלחת של סינים, שאני ניסיתי לעקוף אותם, הם התחילו לצעוק עליי בסינית, והתחילו לצרוח עליי, והם קיללו אותי כנראה בסינית, אני לא הבנתי כמובן מילה, זה תלול וזה מאוד 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 צר, ופתאום אתה לא יכול, הם הזרקו, הם חתכו לך חבל.
וכמה זמן היית בתור הזה?
הגעתי 4, כמעט 5, ולפסגה הייתי ב9, זאת אומרת שלקח את החתיכה הזו של 400 מטר, לעשות כמה? 3 שעות, מעל 3 שעות.
לא עבר לך בראש לחזור אחורה?
מה פתאום? ואני אגיד לך משהו, אני ראיתי אנשים במשלחות וגם במשלחת שלנו, חזקים, אנשים חזקים ספורטאים, עשו הרבה יותר דברים ממני ומנוסים, הם פשוט הרימו ידיים וויתרו, אני ראיתי. כי אני אגיד לך משהו, הר אברסט הוא לא פיזי, הוא 20% פיזי, 10% פיזי, הוא נפשי. ואני רציתי את זה מכל ליבי ורציתי להיות שם על הפסגה ולהגיע לשם.
והגעת, ומה רואים? כשמגיעים לשם?
רואים הרי מלאיה, עננים מתחתיך, ורוח שהיא כל הזמן זזה. אתה קרוב לשמיים, אתה אומר, רגע, אני כל שנייה לגעת. זו תחושה של... בראש, אתה מבין, אתה על גג העולם. ואני אמרתי לה, לא יכולתי לסמוך ולא יכולתי לצחוק אפילו, לא, גם הייתי לבד, לא היו חברי משלחת, זה לא שפגשתי חברי משלחת אחרים, לא יכולתי לחלוק את השמחה הזו עם אף אחד, כי לא היה שם מישהו לידי שאני יכולה לחבק, והתחושה הייתה לבד על הגג העולם. פסגת אברס.
ואני אספר לכם עדיין, אני לא מבינה ולא מהקלט, שהייתי במקום הכי גבוה בעולם, כל עולם, והדגל ישראל היה שם ונמצא שם.
וכמובן קשרתי דגל אחד, יש שם הרי דגלים נפלים, אז דגל אחד ישראלי קשרתי לשם, דגל אחד הרמתי, הצטלמתי, והוא איתי הדגל שהורדתי מהפסגה. ואני מחשבה איך אני יורדת למטה, ולא נשאר שם קשורה על החבל, ליד הגופות שנמצאים שם.
זהו, שאת לא סתם אומרת שצריך לרדת, את מדגישה את זה כל הזמן, גם הירידה היא דבר מאוד מאתגר. איך זה עבר?
אתה יודע מה אומרים האלפיניסטים? שהר יאפשר לעלות, אבל שישחרר לרדת. כי אם הר לא משחרר לרדת, אין לך מה לעשות על הפסגה, זה לא שווה.
שוב הכל חדש, וזה לא מספיק לעלות לפסגת אברסט, צריך גם לדעת לרדת. אפשר לנו עוד קצת לסיים, עד להגיע לבסקים, אני עייפה, אין לי כוחות, אני הולכת לשאר את כוחות שלי, ממש עייפה, שעה אנחנו נגיע לבסקים, ונוכל לסיים עם החלק הטיפוס.
הירידה מאוד מאוד מאתגרת, ואני אספר לך סיפור שהיה לי בירידה. בדרך מחביאים בכל מיני מקומות מחלי חמצן. כשהתחלנו לרדת, אני כבר הייתי בפסגה כמעט באפס, אני מבינה שאין לי חמצן, ואני כל הזמן אומרת לו, no oxygen. עכשיו, לא היה לנו שם חמצן מוחבא, לנו לא היה למשלחת. איזה חוצפה ישראלית, ומזל שאני ישראלית. עכשיו, אמרתי לך שלפני זה סגרו משלחות, בגלל קורונה סגרו משלחות. על כל המלחלי חמצן יש שמות של החברות, שיהיה זיהוי של הבלוני חמצן, על כל מיכל חמצן יש מדביקה. ואני זכרתי שמחד המשלחות סגרו, ופתאום אני רואה מול העיניים שלי ארבע בלונים של המשלחת שנסגרה. תחשוב תחושה, בגובה 8.5, אני עם המסכה, שאני יודעת שהחמצן שלי נגמר, אצל שרפק שלי היה סכין, חתכתי את החבל, לקחתי את המיכל בלון שלהם חמצן, והחלפתי ושמתי לי. ואם יכולתי לקחת ממישהו בכוח, אני אומרת לך, אני כנראה הייתי עושה את זה. כי כשאתה מבין שאין לך חמצן, בוא, זה עניין של 10 דקות, ואתה יכול להתיישב בלי חמצן, להתיישב פשוט ככה, ולהירדם, ולא להתעורר, זו תחושה. ואני, אני אומרת לך, אני מזל שאני ישראלית, חתכתי חבל, לקחתי מיכל של המשלחת הזו מבלון, החלפתי, כמובן אני, למדנו לאורך כל המסע, בבייסקאמפ למדנו איך להחליף בלונים, החלפתי בלון, אשר פשוט היה בשוק. הוא אומר, no, you cannot. אמרתי, I cannot, I have no oxygen, אני צועקת לו, no oxygen. הוא אומר, וזה מה שקרה.
אז כשעם בלון חמצן שהוסתר מראש לקבוצה שהנסיעה שלה בוטלה בכלל בגלל הקורונה, דניאל עשתה את הדרך למטה. בלי בלון החמצן הזה, לא היה נשאר לאוויר.
כמובן הירידה היא מאוד קשה ותלולה, ואתה כבר עייף, והגוף דרוך, אבל לקראת הירידה הוא כבר לא רוצה לרדת. ואני בקושי סוחבת את עצמי על החבלים, וככה אני יורדת.
ורק למטה, כאשר היא חזרה לבייס קמפ, דניאל התחילה להבין את מה שבעצם היא עשתה.
אני אגיד לך, השיחה הראשונה הייתה לי עם אחותי. יש לי אחות תאומה, שהיא גרה בארצות הברית. פשוט התקשרתי אליה בווידאו, והיא ראתה את הפנים שלי, והיא התחילה לבכות ואני התחלתי לבכות. זה פעם ראשונה שהתחלתי לבכות.
כבשת את האברסט, הגעת לפסגה, ויש איזו קלישאה כזאת של מראיינים ששואלים מה עוד אפשר לאחל. אז אני אשתמש בה. מה עוד אפשר לאחל למי שכבשה את האברסט?
קודם כל אני, בכלל, כל המטרה שלי זה לסיים את 7 פסגות הכי גבוהות בעולם. זאת אומרת, אני עשיתי כבר, נשארו לי עוד 2, אנטארקטיקה ואלסקה. אנטארקטיקה, אני כבר, יש לי מסע שאני יוצאת בדצמבר, זה ברור. אני כבר זהו, אני חזרתי לעצמי. וכמובן, יש לי עוד הרבה יעדים, לסיים את 14 ערים הכי גבוהים, מעל 8,000, לסיים את 7 ערי געש, לעשות דברים שלא עשו. לעשות דברים שלא עשו בישראל. אפילו גברים, וכמובן נשים. ובסופו של דבר להראות שזה אפשרי. הכל אפשרי. פשוט לרצות ולעשות.
דניאל, המון 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 תודה, ושתקשימי את כל החלומות ותכבשי את כל הפסגות, ממש מילולית.
תודה רבה שהזמנתם אותי.
וזה היה אחד ביום, של N12. אם אתם פשוט לא יכולים לחכות שנחזור מהפגרה, אז למה שלא תדפדפו קצת בארכיון שלנו, ב-N12 ובאפליקציות הפודקאסטים, אולי תמצאו עוד פרק שלא יצא לכם עדיין לשמוע. אתם מוזמנים גם לקבוצת הפייסבוק שלנו, כי אנחנו ממשיכים את השיחה איתכם גם שם. האורך שלנו הוא רום עתיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה איתכם שוב עם פרקים חדשים של אחד ביום, בחודש אוקטובר.